בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז במאמר הזה הוא רוצה להסביר את השם שנקרא צבאות שקוראים את הקדוש ברוך הוא בשם הזה. הנה אמרו רבותינו ז"ל על חנה. חכמים אומרים על חנה הנביאה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לה הקדוש ברוך הוא צבאות. עד אף פעם אף אחד לא קינה את הקדוש ברוך הוא בשם הזה. עד שבאה התחנה, הראשונה שכינתה את הקדוש ברוך הוא בכינוי צבאות, הייתה חנה. דהיינו, שהיא פתחה תחילה לקרוא את הקדוש ברוך הוא הווי הצבאות. היא הראשונה, חנה, אמא של שמואל הנביא, היא הראשונה שכינתה את הקדוש ברוך הוא בשם הזה. ואמר הקדוש ברוך הוא, עתיד בן שלך לפתוח בנבואה בשם זה. את קראת לי בשם הזה, אז הבן שלך, דהיינו שמואל הנביא, מתי שהוא יתחיל בנבואה שלו, אז הוא יזכה שהוא יתחיל גם בשם הזה. כמו שכתוב, ויאמר שמואל, כה אמר השם צבאות, פקדתי. ומאז ששמואל התנבא בשם הזה, אז השם הזה הפך להיות באמת אחד מהשמות האלוקיים, והנביאים האחרונים ניבאו בשם זה. באמת רואים שהנביאים האחרונים השתמשו, זאת אומרת, כשהתגלה אליהם הנבואה, אז התגלה הרבה פעמים בשם הזה צבאות. ובפרט חגי, זכריה ומלאכי יותר מכולם, שהם הנביאים האחרונים, ובנבואות שלהם מוצאים יותר מכל שאר הנביאים את השימוש בשם הזה צבאות. ובאמת יש בגמרא דיון, האם יש קדושה בשם הזה צבאות? כי השם הזה צבאות, הרי הוא היה מילה שהשתמשו בה כלפי צבא. לפני שחנה השתמשה בשם הזה כלפי הקדוש ברוך הוא, הנה רואים בפרשה שלנו, יצאו כל צבאות השם. המילה צבאות זה בלשון צבא, שהוא באמת היה בשימוש כלפי בני אדם. אחר כך חנה השתמשה בשם הזה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. אז יש דיון בגמרא אם השם הזה יתקדש או לא, וקיימה לנו במסקנה בגמרא, במסכת שבועות, זה צבאות מן השמות שאינם נמחקים. אחד מהשמות שאסור למשל, שאם הם כתובים בתורה ככינוי על הבורא, הוא שם קדוש אסור למחוק אותו אפילו. באמת, השם הזה התקדש מאוד. אז צריך להבין מה המשמעות של השם הזה. ולמה דווקא אצל חנה זה התחיל. והנה, כדי להבין את העניין, אז מתחילה יש להקדים עניין השמות מהו. קודם כל, יש כאן שלושה דברים הוא אומר שצריך להבין. קודם כל, צריך להבין בכלל מה זה השמות. מה המשמעות שמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם כזה, בשם כזה, מה זה בכלל שמות? גם מעלת שם המיוחד שם הוויה על שאר השמות. נוסף לכך שאנחנו רוצים בכלל להבין מה זה שמות, אנחנו רוצים להבין מתוך כל השמות אנחנו יודעים ששם הוויה שם המיוחד, במה מתבטא הייחודיות של שם הוויה לגבי כל שאר השמות. ואז אחרי שנבין את שני הדברים האלה, ואחר כך יתבהר אם ירצה השם עניין שם צבאות, אז נבין מה מייחד את השם צבאות יותר מכל שאר השמות. אז הוא מתחיל באמת לפי סדר שלושת הדברים שהוא העמיד שצריך להבין, התחיל לפי הראשון. קודם כל להבין מה זה בכלל עניין השמות. הנה ידוע שמהותו ועצמותו של האינסוף ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות. ידוע שהמהות ועצמות של האינסוף הוא פשוט, מה הכוונה הוא פשוט? הוא מופשט מכל תואר, הוא מופשט מכל גדר, אי אפשר לומר עליו שום כינוי, ושום תואר ושום גדר, כי הוא לגמרי למעלה מכל עניין, וברגע שאתה אומר עליו איזשהו תואר, אז כל תואר הוא מקביל. ולא שייך כלל במהותו ועצמותו עניין התוארים, על מהותו ועצמותו לא שייך בכלל לומר שום תואר. שנמצאו ושכינו לו התברך בתורה, הרי מצאנו בתורה הרבה כינויים על הבורא, ובדברי הנביאים ובדברי רזל, גם הנביאים כינו את הבורא בכינויים שונים, אפילו רזל בגמרא ובמדרשים מכנים את הבורא בכינויים שונים, כמו לדוגמה אומרים עליו חכם, אומרים עליו חסיד, אומרים עליו רחמן וכך יוצא בהן. אז כל הכינויים הללו הם באמת לא שייכים על מהותו ועצמותו, כי אם אתה אומר עליו תואר כלשהו, למרות שהתואר הזה במושגים שלנו הוא תואר מאוד מרומם ומאוד מרגש ומאוד מיוחד, נכון, כלפי בני אדם זה תואר מאוד נפלא, אבל כלפי הבורא זה תואר מקביל, זה תואר מצמצם. גם אם אתה אומר עליו שהוא חכם, אתה מקביל אותו, הוא חכם, אז זה גבול מסוים. ולגבי מהותו ועצמותו אפשר לתאר אותו בשום תואר, כי הוא התברך מרומם ונשגב ומובדל מכל גדרים האלו. מהותו ועצמותו הוא נשגב ומרומם מכל הגדרים, ושום תואר לא ממצא אותו. ניקח למשל את התואר שהזכרנו קודם, התואר הראשון, שהוא נחשב אצלנו הנבראים כתואר מיוחד, חכם. אז הוא אומר, אפילו התואר חכם, שהחוכמה, שהיא המעלה הראשונה בנבראים, התואר חכם שאצלנו כבני אדם זה תואר מאוד ראשון ובעל מעלה גדולה, היא נחשבת כעשייה גשמית לגבי מהותו ועצמותו יתברך. החוכמה היא כל כך נמוכה, היא כמו שתגיד עליו שהוא בשבח שלו עניין שקשור למעשה. הוא נגר. זה משהו נמוך ביותר.
למה בכל
זאת? זה השאלה. זה בעצם מה שהוא שואל. כדי להבין את העניין, הוא מעצים כל את השאלה. הוא אומר, בעצם אי אפשר לתאר אותו. אז אם אי אפשר לתאר אותו בתואר הכי נעלה, שזה חוכמה, אז הוא מכל שכן בחינת המידות, בוודאי התוארים שמתארים דרגות נמוכות יותר מחוכמה, שזה מידות, כמו רחמן, חסיד, שזה מידות, אז בוודאי שאי אפשר לתאר אותו בהם. וכמאמר, כמו שידוע לשון, דלאו מכל אילין מידותי הוא כלל, ולגמרי לא בתואר ולא בגדר ולא ביחס לכל אותם מידות, וכאן הודע. אז מצד אחד אי אפשר לתאר אותו בשום דבר, אבל מצד שני כל התוארים האלו כתובים בתורה, הנביאים, חז"ל. אז מה ההסבר? זה אומר, ואף על פי כן, יש מציאות עניין התוארים הללו. אנחנו בכל אופן מכירים את התוארים על הבורא, שאומרים עליו חכם, חסיד, רחמן וכדומה, שבאו בתנ״ך ובדברי רבותינו ז"ל. אלא ההסבר הוא כך. דהיינו, ההסבר יהיה על פי, על דרך מאמר הז"ל. כמו שחז"ל אומרים, במקום שאתה מוצא גדולתו, חולי, שם אתה מוצא ענוותנותו. באותו מקום שאתה מוצא כמה הוא גדול, אתה בעצם בזה שאתה מתאר אותו כמה הוא גדול, אז בעצם באופן שונה אפשר לומר שאתה מתאר אותו כמה הוא ענב. כי כשאתה אומר עליו גדול, דיינו, אתה גדול, אתה חכם, אתה חסדן, אתה רחמן, זה הענבה שלו. הוא מצד עצמו לא שייך לתאר אותו בשום דבר, אבל הוא צמצם את עצמו והוריד את עצמו לתוך ההגבלות הללו של הספירות הללו, וכשהוא מצמצם את עצמו לאותם ספירות והוא מוריד את עצמו אליהם, אז הוא מאפשר לקרוא לו בתואר הספציפי הזה. דיינו, כשהוא מתגלה במידת החסד, אפשר לקרוא לו חסדן. כשהוא מתגלה בחוכמה, אפשר לקרוא לו חכם. אבל לא שהוא במהות שלו חכם. הוא במהות שלו, אפשר לתאר אותו בשום תואר. התואר חכם, מבחינתנו זה מתאר את הגדולה שלו, אבל בעצם זה מתאר את הענבה שלו. כשהוא הוריד את עצמו להתגלות במידה הזו. שהוא יתברך משפיל את עצמו להיות מתלבש בעשר כלים דאצילות. ידוע שבעולם האצילות יש עשר ספירות. הם נקראים בקבלה כלים, בדרך משל, כמו כלי שעניינו להסתיר על הדבר שנמצא בתוכו, ומצד שני הוא גם מאפשר את ההתבטאות של הדבר שנמצא בתוכו במינון מסוים ובסדר מסוים. אז הספירות האלוקיות נקראים כלים. אז שהקדוש ברוך הוא מתלבש באותם כלים, דיינו, הוא מצמצם את עצמו להתגלות בנבראים באמצעות אותם עשר ערוצים שהוא קבע, שזה נקרא ספירות או כלים, שהם בחינת חסד וגבורה, אז אפשר לקרוא לו חסדן או גיבור וכדומה. וגימל ראשונות, חוכמה בינה דעת, כמו שיש את השבע המידות, יש את הגימל הראשונות שזה חוכמה בינה דעת, ואז כשהבורא מצמצם ומשפיל את עצמו לאותם מידות, לאותם ספירות, ואז שייך לקרותו בתוארים. רק אז אפשר לתאר אותו ולקרוא לו בתואר מסוים. שנקרא חכם, כשקוראים לו חכם, מה הכוונה? מצד התלבשותו בחוכמה. כשהוא מתלבש ומצטמצם להשפיע ולהאיר דרך חוכמה, אז קוראים לו חכם. כמאמר אליהו, כמו שכתוב בפתח אליהו, אנטחקים. מה הכוונה אנטחקים? אתה בעצמך חכם, אתה למעלה מזה. הוא אומר מיד אחר כך ולא בחוכמה ידיע, זה לא החוכמה שאנחנו מכירים. אז מה הכוונה אנטחקים? מה מתכוון אליהו הנביא? פירוש, שמספר בענוותנותו. אליהו הנביא פה מספר את הענווה של הבורא. הוא אומר, אנט, אתה כל כך ענב וכל כך מוריד את עצמך, וכל כך משפיל את עצמך, כל כך מצמצם את עצמך, שאתה נכנס להעיר דרך החוכמה. שמשפיל את עצמו להתלבש מבחינת כלי החוכמה. אם היות, למרות שהחוכמה אין ארוך אליו כלל, אין שום ערך בין החוכמה אליו. בכלל החוכמה זה מבחינתו ירידה וצמצום והשפלה. וכן באותה מידה משפיל את עצמו להתלבש מבחינת חסד. גם זה שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם באופן של חסד, ונותן לכל הנבראים אור ושפע וכולי, זה צמצום גדול, זה הכניס את עצמו לתוך מסגרת מוגבלת, לתת בצורה מסוימת, באופן מסוים. ונקרא אז, איך קוראים לבורא, איך קוראים להשפעה האלוקית שיורדת בהגבלה של חסד, קוראים לה הגדול, או חסיד, כמו שידוע, הגדולה זה גם חסד, אומרים את זה כל יום בשחרית, ביברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה, גדולה זה חסד. אפשר לקרוא לו גדול, אפשר לקרוא לו חסיד. וזהו, זה נקרא שהגדולה היא ענוותנותו. שאמרנו, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם בעצם אתה מוצא את הענווה שלו. שעל ידי ענווה והשפלה, שהשפיל את עצמו להתלבש במידת חסד, כשהקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו, צמצם את עצמו, להוריד את עצמו שישפיע באופן של חסד, אז די כשייך לקרותו גדול. אז אני יכול להשתמש בכינוי ולהגיד לך השם הגדולה, מה שאין כן מהותו ועצמותו, אבל אם אתה תדבר על מהותו ועצמותו כפי שהוא מצד עצמו, מרומה מגדר זה, אי אפשר לכנות אותו בשום כינוי ובשום תואר. עד כאן הוא בעצם נתן את נקודת ההסבר הראשונה, מה זה נקרא, מה זה העניין של השמות. והנה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, יוצא עם כך כל השמות שאנחנו מכירים, כל השמות. כן, כל השמות, שמקל, אלוקים, עדני, כל השמות שאנחנו מכירים. מה זה השמות הללו? הם הכלים דעס הספירות האצילות. השמות זה בעצם הכינוי לאור האלוקי, כפי שהוא בא להחיות את הכלים, את הספירות הללו. שמתלבש בהם אור אינסוף ברוך הוא, הוא מתייחד עמהם בתכלית הייחוד. אז הוא נהיה אחד עם הספירה, אחד עם חסד, אחד עם גבורה, הוא מתאחד עם חוכמה וכדומה. או עם ספירת המלכות, אז בעת ההתאחדות שלו עם אותה הספירה להשפיע באמצעותה, אז אני מכנה אותו בשם זה או בשם זה. על דרך, כמו שלשון הידוע, דאי הוא וגרמו אחד, הוא והגרמו, זה נקרא כלים. הוא והכלים, דיינו, הוא והספירות, אחד, הוא מתאחד איתם, ואז הוא נקרא בשם הזה. היינו, הוא מביא דוגמה של כמה שמות, לאיזה ספירות הם מכוונים. שם כל, מבחינת כלי החסד, שקוראים לבורא כל, כל זה מכנה אותו איך שהחיות האלוקית הזו מחיה את ספירת החסד. ושם אלוקים, בבחינת כלי הגבורה, ושם עדני, בבחינת מלכות, כמו שאומרים, אדון עולם, אשר מלך. אז עד כאן הסברנו את הכינויים ואת השמות. עכשיו שאלה שנייה שהוא שאל, מה מיוחד בשם הוויה? לעומת כל השמות. ידוע הרי, שם הוויה זה שם מיוחד. מה מיוחד? אמנם הוא אומר, שם הוויה הוא הפנימיות של כל השמות, שם הכלים. הפנימיות של כל השמות, הפנימיות של כל הספירות, זה שם הוויה. דיינו, כי הוא בבחינת האורות המתלבשים בתוך הכלים. האור שמתלבש בכלי, האין סוף, המופשט שמתלבש בתוך הכלי, זה הוויה. הכלי מצייר אותו בציור מסוים. הכלי מצמצם אותו באופן של השפעה בצורה מסוימת. אבל האור עצמו שהוא מופשט וכשהוא מאיר, הוא מאיר בתוך הכלי, והוא לא נצבע כאילו בצבע של הכלי, זה שם הוויה. דיינו, למשל, מבחינת כל, כשאנחנו קוראים שם כל, אמרנו קודם שאומרים כל, מה מתכוונים? מתכוונים לקדוש ברוך הוא איך שהוא מחיה את ספירת החסד. שהוא השם שבכלי החסד. הנה בבחינת האור הנמשך מאינסוף ברוך הוא להתלבש בו. האור שמתלבש בתוך ספירת החסד הוא בחינת שם הוויה. אולי ניתן את זה לדוגמה קצת יותר, לפשט את זה יותר, דוגמה יותר גשמית, מוכרת לנו. ניקח למשל את הנשמה והגוף. הגוף שלנו הוא יהיה משל הכלי. הגוף הוא כלי. עכשיו הגוף עצמו יש לו חיות שמחיה אותו. הרי לא, הנשמה לא בורת את הגוף, הנשמה לא יוצרת את הגוף. עובדה אחרי שהנשמה לא עלינו יוצאת מהגוף, אז הגוף עדיין קיים, כמו דומם, אבל הוא קיים. זאת אומרת, הגוף יש לו את החיות שמחיה את הגוף. אחרי שיש את החיות שמחיה את הגוף, יש נשמה שנכנסת לגוף. ואז הגוף פועל לפי איך שהנשמה נמצאת בתוכו. מה היה נמשל? כן, נאמר ככה. הגוף זה הכלים, זה הספירות. החיות שמחיה את הגוף עצמו, זה לא, לפני הנשמה. החיות שמחיה את הגוף עצמו, זה הכינויים של אותם שמות. שם כל זה חסד, שם אלוקים זה גבורה. הנשמה שנמצאת בתוך הגוף, זה שם הוויה. זה למעלה לגמרי. הנשמה זה לא שהיא עניינה להחיות גוף. היא מופשטת והיא נכנסה לתוך הגוף. הוויה זה יוסקי ואפקי. אז את אומרת, נראה עוד הפעם. הנה, מבחינת האור הנמשך מאינסוף ברכו להתלבש בו, הוא מבחינת שם הוויה. זאת אומרת, שם כל, כשאומרים כל מתכוונים לקדוש ברכו, איך שהוא מהווה את החסד. שם הוויה זה האור שמאיר בתוך כלי החסד. אז לכן גם האור שמאיר בתוך כלי החסד, זה אותו אור שמאיר בחסד, אותו אור שמאיר בגבורה, אותו... כמו יש משל ידוע על שהפרדס מביא על כוסות, נניח, בצבעים שונים, ויש מים שנמצאים בתוך הכוסות. אז יש כוס צהוב וכוס אדום וכוס ירוק, והמים שנמצאים עכשיו בתוך הכוס, אז עכשיו פה נראה לך מים צהובים, ופה מים ירוקים, ופה מים אדומים, אבל המים עצמם הם לא אדומים, הם לא המים עצמם הם מופשטים. רק כשזה נמצא בתוך הכוס, אז פה זה נראה לך מים שמשפיעים באופן צהוב ובאופן אדום ובאופן וכן הלאה. אותו דבר בנמשל. יש את הספירות, שכל ספירה זה כאילו הצבע שלו. זה חסד, זה משפיע גבורה, זה משפיע מלכות. ויש את האור שנמצא בתוכו, שלמרות כשהוא נמצא בתוכו הוא משפיע בהתאם לכלי, אבל האור מצד עצמו הוא מופשט, זה השם הוויה. וכן גם בבחינת שם אלוקים שבכלי הגבורה, מתלבש בתוכו שם הוויה. זאת אומרת, שם הוויה מתלבש בחסד, שם הוויה מתלבש גם בגבורה. מה זה השם הוויה? שהוא בבחינת האור מאינסוף המתלבש בתוך הכלים הנם. ועל דרך זה, בכל השמות שאינם נמחקים, כל אותם שבעה שמות, מה זה השמות הללו? שם בבחינת הכלים, זה כינוי לספירות. ושם הוויה הוא בבחינת האורות המתלבשים בהם. ולכן שם הוויה מצטרף עם כל השמות. אנחנו רואים ששם הוויה מצטרף בהרבה פסוקים עם שמות אחרים. למשל, כמו שכתוב, ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. שם הוויה מתלבש, למה? כי שם הוויה מאיר בתוך כלי הגבורה שנקרא כרגע אלוקים. אז יש חיבור ביניהם, אז זה נקרא הוויה אלוקים. הוא כתיב למשל הוויה צבאות. שם הוויה מתחבר עם השם צבאות. מפני שבחינת שם הוויה הוא הממשיך את האור אינסוף, להתלבש בשמות אלוקים וצבאות. וכשאומרים אלוקים וצבאות, למה מתכוונים? שם הכלים, זאת אומרת החיות האלוקית שמחיה את הכלים, שהוא הממוצע בין אורות וכלים, ולכך הוא המחבר האורות מהכלים. אז פה, מה שבעצם למדנו היום, זה להבין את המושג של השמות בכלל, ומה המיוחד של שם הוויה. ירחיב עוד קצת העניין של שם הוויה, ואחר כך נראה מה זה העניין של שם צבאות, זה נשאר למחר כבר. Yeah.